לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. קיץ בריא. כלומר, כשאנחנו אומרים קיץ בריא, אנחנו מתכוונים שאנחנו בתוך הקיץ נהיה בריאים, לא שהקיץ יהיה בריא. הקיץ גם שיהיה בריא, למה לא? אבל שהקיץ יבריא, ישלח לנו בריאות, ייתן לנו בריאות, נהיה בריאים, נמשיך להיות בריאים. אז שיהיה לכולנו, לכולנו קיץ בריא, בריאות, הצלחה ונחת בכל מעשי ידינו, וכמובן פותחים עם ערב שבת שלום. אנחנו השבוע נקרא בבית הכנסת פרשת אחרי מות. ברוב השנים אחרי מות הולך ביחד עם קדושים, השנה, בגלל שנה מעוברת, הפרידו אותם, היה לנו עוד 4 שבועות השנה. אז אחרי מות זה נורא מעניין, מאוד מעניין, שיחה גם אחרי מות וגם קדושים, שניהם לפחות מתחילים אותו דבר, מדברים על נושא קדושה. ומה שהכי מעניין הוא, פרשת אחרי מות מתחיל עם נושא של יום הכיפורים. אחרי מות שני ועוד דיבר, כל עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שאנחנו מתפללים אותו בתפילת מוסף ביום כיפור, אולי 3-4 שעות, עם כל מה שמסביב, זה הכל פרשת השבוע. אז יש משהו מאוד מעניין. גם השבוע מתחילים עם כהן גדול, ואחר כך יש רשימה ארוכה של כל מיני פסולי חיתון. לא להתחתן עם אחות, לא להתחתן עם הסבתא, לא להתחתן עם האמא, לא להתחתן עם הבת, לא להתחתן עם הנכדה. אח ואחות שלא התחתנו, כל מיני נישואים לא מתאימים. רשימה מי מותר, מי אסור, מי יותר גרוע. ומה שמעניין הוא שגם בשבוע הבא, פרשת קדושים, ממשיכה לכל מיני רשימה של כל מיני פסולי חיתון. מי שאסור להתחתן, וכתוב את זה בלשון חריפה, שאת כל התועבות האלה עשו הגויים אשר היו כאן לפנינו, ותקי הארץ אותם, והתורה מזהירה אותנו, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה, הקיע, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כלומר, התורה מתייחסת מאוד מאוד ברצינות לנושא של קדושת המשפחה, קדושת הגזע, היחס. שיש לנו משפחות, אנחנו מתחתנים, אין אצלנו מישהו שהסבתא של הסבתא של הסבתא של אמא שלו, לפני 30 דורות התחתנה עם מישהו לא מתאים, כמו נגיד עם אבא שלה, עם הבן שלה, עם אח שלה, עם אחות שלה וכדומה. אנחנו מיוחסים מאברהם אבינו נקי, 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 ועל זה נאמר קדושים תהיו. ומה שמעניין, כמו שהתחלתי, פרשת השבוע מתחילה עם יום הכיפורים, ובאמת, למי שזוכר משנה שעברה ביום כיפור, אם לא תפתחו במחזור ותראו, ביום הכיפורים, בתפילת מנחה, יש קריאת התורה, וקוראים את פרשת הראיות. אותה פרשה שאנחנו קוראים השבוע, בפרשת השבוע, קוראים ביום כיפור, לא להתחתן עם האחות, ולא להתחתן עם האמא, ולא להתחתן עם אשת איש, ולא להתחתן עם... בקיצור, רשימה של הראיות. ואת כל זה מסכם את התורה בפרשת השבוע, בסוף, בסוף, במפטיר, כי את כל התועבות האלה עשה הגוי אשר לפניכם, ולא תעשו תועבה, כל התועבות. בקיצור, בקצרה, התורה מגדירה את פסולי נישואים, את כל הנישואים הלא כשרים, תועבה. מה פירוש המילה תועבה? תועבה זה מגעיל. מגעיל. כשמישהו יראה, אני יודע מה, בשר ששכחו אותו 4 ימים בחוץ בשמש, והוא וירום תולעים ויבאש, ויש עליו שכבה של עובש מלמעלה, וזבובים ירוקים, ועכשיו יגישו לך את זה עם מזלג, אך, זה תועבה, זה תועבה, אי אפשר לנשום על יש, אומצה של 3 קילו, מתאים לכל המשפחה, הוציאו את זה מהמקפיך, צה של 3 קילו, מתאים לכל המשפחה, הוציאו את זה מהמקפיך, חתיכה ככה, כמו כיכר לחם, אומצה של בשר בקר, טוב כזה, שעולה 90 או 110 שקל קילו, אפילו יותר, הוציאו מהמקפיא כדי לבשל את זה לשבי של פסח, זה נשאר על הכיור במקפיא, בחדר שם האחרון, מאחורי הזה או בשמש, ופתאום עכשיו מגלים את זה לפני שבת, הולכים לבשל לשבת, הולכים וואי, שם נשארה חתיכת בשר 5 ימים ביום, בימים החמים, אוח, אני מתפלח שהריח לא הגיע עד המטבח, בגלל שהכיוון הוא לכיוון אחר, היינו מרגישים את הריח הזה, הם כבר ממש תולעים, עובש, שכבה ירוקה, שכבה זב מזה כזה נוזל דוחה, וזה עכשיו ינעצו למישהו מזלג, יגידו תאכל. מה הוא יזעק? תועבה! זה מגעיל, לא רוצה, תעיף את זה מה... לא, 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 תראה, זה כל כך... לך, תוציא את זה מכאן, תוציא את זה מכאן, אחרת אני מקיא את המעיים שלי. אי אפשר לשכנע אותו שזה טעים, נכון? עכשיו רבותיי, יש לי שאלה קשה. האם באמת העריות, כל האיסורי חיתון זה תועבה? הרמב"ן אומר שהדבר הכי נורמלי שהיה יכול להיות זה שאח יתחתן עם אחותו. אין בעיות של חוסר מנטליות. אברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו, לך נא לארצי, למולדתי ולבית אבי, ותביא לי אישה משם, מהחבר'ה, מהבני דודים. אל תביא לי כאן מבנות הקנענים, מנטליות אחרת, יהיה קשה, הפערים יהיו גדולים. ככל שהמנטליות יותר קרובה, זה מרוקאי רוצה מרוקאית, גרוזיני רוצה גרוזינית, וחוסיד רוצה חסידה. עכשיו, למה לא יותר פשוט? תיקח את אחותך, אז כבר אין לך שוויגר, ואין לך שוור, ואין לך את כל הבעיות האלה. פתרת מיליון דברים. הרמב"ן אומר שהדבר הכי נורמלי הוא שאח התחתן עם אחותו. יש לפעמים בעיות של, של, של כל מיני סיבוכים גנטיים. היום הדור ישרים יכול לפתור את הבעיה הזו. בכל אופן, למה אנחנו לא מתחתנים אח ואחות? וזה ברור לך, לא סתם שבסדר, זה גזירת הכתוב. כתוב, אמור לחוכמה, אחותי את. מה זה אחותי? אתה תדבר בדברי חוכמה בדבר כל כך ברור, כמו שברור לך שאח לא מתחתן עם אחותו. ברור, 100%, זה הדבר הכי ברור שיש, למרות שההיגיון כן מחייב, אבל זה השכל האלוקי ואנחנו מתכופפים אליו. אז למה זה תועבה? רבותיי, אתם יודעים שלאדם הראשון נולדו רק קין והבל. אז לאדם הראשון הייתה אישה, קראו לה חווה. 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 עם מי התחתן קין? עם מי התחתן הבל? טוב, קין הרג את הבל, אז הבל לא הייתה בעיה, אבל אחר כך נולד עוד אחד שט. עם מי הם התחתנו? אז רבותיי, גם לקין, עם קין נולדה תאומה, ועם הבל נולדה תאומה, ולשט גם נולדה תאומה. כלומר, היה שלושה בנים, אחד נפטר, נשארו שני גברים ועוד שלוש נשים. אז עם מי קין התחתן? עם אחותו, ולא סתם אחותו, אלא אחותו, תאומתו. זה הכי טוב, זה הכי הכי מתאים. אז למה אתה אומר שזה תועבה? תגיד, אסור, אני מסכים. אבל תועבה? זה מגעיל? החזל אומרים על הפסוק הזה שקין התחתן עם הבל, אומרים את הפסוק, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול עם הבריאה, שאישר לקין להתחתן עם אחותו. ובאמת כתוב בתורה שאיש אשר נושא את אחותו חסד הוא, מות יומתו שניהם, זה חסד שלילי. למה אני מעריך בכל זה רבותיי? בגלל שאני רוצה להגיע למסקנה מאוד ברורה. מגעיל ולא מגעיל, זה אך ורק תלוי במה אנחנו בוחרים, מה אנחנו רוצים ועל מה אנחנו חושבים. והתורה בשבוע הבא תכתוב לנו קדושים תהיו, כלומר נתחיל להתרגל שמה שהקדוש ברוך הוא אוהב זה, זה נאה, זה יפה, זה יש לו ריח טוב, זה נעים, זה טוב, ומה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב זה מגעיל, זה רע, זה דוחה, זה מאוס. ואם נתחיל להכניס לנו את זה לראש, אנחנו יצאנו בין רגע מאפלה לאור גדול. המון מלחמות אנחנו נחסוך. לפעמים יש דברים שמושכים אותי, אבל כתוב בתורה שאסור. אז אני מתגבר פעם יותר, פעם פחות, בסוף נופל. למה בסוף נופל? אל תשאלו, כי מהתחלה זה משך אותי. רק מה, ידעתי שכתוב שאסור, אז אני מוכן להתגבר. כמה זמן אפשר להתגבר? יום, יומיים, שבוע, כל החיים? קשה. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו יודעים שאחר המעשים נמשכים הלבבות. בדיוק כמו שאחר המעשים נמשכים הלבבות, אז גם אחר הלבבות נמשכים המעשים. ובואו אני אנסה להסביר את זה עם המחשה פשוטה. רגע, אתם יודעים מה לפני המחשה, שכחתי. יש גמרא במסכת נדרים שרבי חיתן פעם את הבן שלו, את הבת שלו, לא זוכר, היה אז חתונה, הילולה. ובין כל האורחים היה חכם גדול אחד שהיה תלמיד שלו שקראו לו בר כפרה. ובר כפרה ניגש אל רבי, כנראה שזה היה פרשת השבוע, פרשת קדושים או אמור, שאל אותו שאלה מפרשת השבוע, מה זה תועבה? מה פירוש המילה תועבה? אז כל מה דאמר רבי, אז בר כפרה דחה אותו, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. בסוף שאל רבי, נו, מה אתה אומר, מה זה תועבה? אמר לו, תועבה מורכב מהמילים תועה, אתה בא. אתה תועה בזה, אתה תועה, זה תועבה. ובואו ננתח מה היה הדיון בין רבי לבר כפרה. אם היו שואל אותי בר כפרה, שואל אותי, מה זה תועבה? הייתי, מה זה תועבה? מגעיל. פשוט. מגעיל. החתיכת בשר הזה ששכחת בערב, בכל המועד פסח, בשיש, בחוץ, במרפסת, זה תועבה. מגעיל, תולעים, ג'וקים, איזה ריח דוחס מסריח. לא נכון. זה לא תועבה. והוא מוכיח, למה זה לא תועבה? וכאן יש לי מה שאני אמרתי. למה שתתחתן עם אחותך זה תועבה? למה שכאן נתחתן עם אחותו זה התועבה? מה קרה? היא לא מספיק חמודה, היא לא מספיק יפה, היא לא מספיק מוכשרת. השוור והשוויגר שלך לא מוצאים חן בעיניך, זה ההורים שלך. בקיצור, זה לא תועבה. אז מה זה תועבה? תועה אתה בא, אתה לא מבין, אתה טועה, אתה לא קולט, שאתה צריך להכניס לך לראש, שאם הקדוש ברוך הוא אמר שאתה לא מתחתן עם זה וזה 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 וזה, אז אל תגיד, טוב, בסדר, אני מציית. תגיד, זה מגעיל. למה זה מגעיל? כי הקדוש ברוך הוא לא מרשה. לקדוש ברוך הוא יש חוקים אחרים, ואתה תלמד לאט לאט לא לכופף את התורה להבנה שלך, לכופף את ההבנה שלך לתורה, לעשות לעצמך דעת תורה, ולא לעשות מהתורה דעת בלבטים. עכשיו בואו ננסה לנתח את העיקרון הזה, עם כמה דוגמאות. יש הרבה דוגמאות, אבל ניקח שתיים או שלוש. אולי נתחיל עם פשוט מאוד, עם דעות קדומות. כל מה שיש לי בדעה קדומה מאז שאני ילד, זו האמת. השאר, או שזה מסתדר עם זה, או שזה לא מסתדר עם זה, ובואו ננסה להסביר את זה לאט לאט. הייתי ילד בן שנה, אולי פחות, אולי יותר, יושב על הברכיים של אבא זיכרונו לברכה, או של אמא זיכרונה לברכה, בשבת, ואז על קצה המזלג, אבא לוקח, או אמא לוקחת טיפה דגים, ונותנת לילד לטום. אורו עיניו, מוצחן בעיניו. כי ילד נולד, אז הוא רק יודע מה זה חלב, הוא לא יודע כלום. לאט לאט הוא נחשף לעוד טעמים. כשנולדנו לא אהבנו ויסקי, לא אהבנו בירה, לא אהבנו סחוג, לא אהבנו הרבה דברים, לא אהבנו, אהבנו רק חלב. זהו. אבל לאט לאט, בדרך כלל מה שמגלים הילדים לראשונה זה את המתוק. ילד קצת צמא, לא רוצה לשתות, וזה יום חם חייבים לשתות, אז מוסיפים סוכר, דבש, קולה, מוסיפים משהו במים, ואז הוא רוצה. למה? כי מתוק זה אבסולוטי. כל הילדים אוהבים מתוק. שאר הטעמים זה כבר מתחיל להתפצל. יש אנשים שאוהבים חצילים, יש שלא אוהבים חצילים, יש אנשים שאוהבים סחוג, יש אנשים שלא אוהבים סחוג, יש מתוק כולם אוהבים. זה פסוק, מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. דבר מתוק הוא כמו לראות את האור, זה אבסולוטי, כולם אוהבים. אוקיי, בכל אופן, אז אני טעמתי את הדגים של אמא, כשהייתי בן חצי שנה או בן 3/4 שנה או בן 4 חודשים, לא חשוב, את העניק אני רק כהמחשה, זה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו, וזהו, בגיל 3 אני כבר אוכל דגים, בגיל 7 אני אוכל דגים, בגיל 12 הגעתי לפנימיה, ושם היו דגים של טבחית, דווקא טבחית מקצועית, לפני שהייתה טבחית בישיבה שלנו, היה לה מסעדה, מסעדה הונגרית גדולה בבני ברק. והיא באה לבשל בישיבה שלנו. וזה הדגים של טבחית מקצועית. אמא שלי לא הייתה טבחית מקצועית, אמא שלי הייתה בסך הכל מורה, לא בסך הכל, באופן יחסי למטבח. היא הייתה מורה, לא היה לה אפילו הרבה זמן לבשל, מורה ומנהלת ובודקת מבחנים ועושה מערכת שיעור למורות, היה לה מלא עבודה. אבל צריך גם שבת, אז היא ככה מכיתה יסה, כי מקוף היא הייתה מכינה גם אוכל. אבל אני יודע מה זה דגים באמת, 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 זה הדגים של אמא שלי. אני מגיע לישיבה, אני מגיע דגים, לא, לא, לא מי יודע מה. אחר כך עברתי לישיבה אחרת, פעם התארחתי אצל איזה חבר, וגם שם בבית שלו, פעם הגעתי לזה מסעדה, פעם הגעתי לזה חתונה, פעם הגעתי לפה, טעמתי מאז שאני הייתי בן 3, טעמתי אני חושב לפחות 20,000 סוגים של דגים. הייתי אצל מרוקאים, אז היה אחריים, והיה דגים בתנור, והיה דגים על האש, והיה דגים מאושנים, ודגים מתוגנים, ודגים, בקיצור, דגים, דגים, דגים לרוב. בכל אופן, מה אני זוכר, מה זה דגים? גפילטה, פיש עם סוכר, זה מה שפולנים יודעים לעשות. הדגים, מותר ככה להתבטא על הדגים של אמא שלי, אני לא יודע, חס ושלום, אבל בעיני כל אנשים ברחוב, לפחות לא האשכנזים, אין דבר יותר מגעיל מגפילטה פיש. ורבותיי, אלה הדגים הכי טעימים בעולם. למה? כי זה דגים של אמא שלי. אז מאז אכלתי דגים אחרים, יותר טעימים, פחות טעימים, אבל זה לא דגים. דגים אמיתי, 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 זה מה שאכלתי בגיל חצי שנה. אותו דבר בכל דבר. למה? כי ככה זה נתקע לי בראש. לכל אחד נתקע בראש, הדגים שלו, זה לא רק הדגים, זה בהכל. אתם יודעים מה, מישהו פעם אחד אמר לי, שהמושג הזה שנקרא בורקס, הוא לא יכול לאכול אותו, הוא לא יכול. למה? כשאני הייתי קטן לא ידעתי מה זה בורקס, לא ידעתי מה זה. אני ידעתי שיש עוגות מתוקות, זה מה שנתנו ההונגרים בבית שלהם. לכבוד כל שבת, אם הייתה הופעה עוגות, פעם זה היה עוגות עם דבש, פעם עוגות עם צימוקים, פעם עוגות כאלה, פעם, אין עוגות, זה מתוק. הגעתי פעם, כבר הייתי ילד אולי בן 14 או בן 15, מספר מישהו בגיל שלי, כלומר מישהו כשכבר הסיפור היה לפני 60 שנה. הגעתי פעם למישהו והיה כאלה עוגות משולשות מאוד יפות. עם סומסום מלמעלה וזה היה מבריק. זה היה בורקס. לא הכרתי מה זה, בהונגריה לא היה בורקס, אמא שלי אף פעם לא הכינה בורקס. עשיתי ברכה ועשיתי ביס, וואו, כמעט היקיתי. מה קרה? הוא בא לו, בראש בא לו לעשות ביס מתוק. בסוף זה היה ביס מלוח. מאז, אין דבר יותר מגעיל בעיניו מבורקס. למה? אם היו אומרים לו מקודם, אתה יודע, בוא תפתח עיניים, אתה תמיד מכיר את העוגות המתוקות, יש עוד דברים מעניינים בעולם. יש בורקס עם פט, עם תרד, יש בורקס עם תפוחי אדמה, יש בורקס עם גבינה, הצד השווה שבהם יש קצת פלפל שחור, קצת מלח, ועוד כמה דברים קצת אגרסיביים, אפשר להוסיף לזה גם מלפפון חמוץ וחצי ביצה קשה. זה מסתדר עם הרבה דברים חדשים שלא ראה, שאמא שלך לא ראתה בהונגריה. נכון? אם היית אומר לי את זה לפני הביס הראשון, לפני הרתיעה, שאני קלטתי, וואו, עשיתי ברכה לבטל על דבר כזה מגעיל, יכול להיות שלאט לאט, הייתה גם הבורקס היה מצליח להתאזרח בראש שלי. אבל תכלס, אני פגשתי את הבורקס בדרך לא טובה. מאז, אני כבר היום כבר בין 72 ו-3, לא נגעתי בבורקס, והשם ייתן לי לחיות עוד 73 שנים, עוד 73 שנים אני לא ארגע בבורקס. בורקס? זה מגעיל. למה זה מגעיל? כי ככה הייתה הדעה הקדומה שלו. יש לי עוד הרבה דוגמאות לכך, אבל במקום דוגמאות רבותיי משטח המטבח, יש לי עוד דוגמה משטח המטבח. הרב מכתב מאליהו, זיכרונו לברכה, הרב אליהו אליעזר דסלר, היה צדיק גדול, תלמיד חכם גדול, חיבר, לא חיבר, הוא כתב, הוא אמר הרבה שיעורים, ותלמידים שלו לקטו את כל השיעורים, ועשו מזה ספר, 5 חלקים, מכתב, מאליהו. דרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע סיפור, לא קשור, היום לא היורצת של המכתב מאליהו, אבל סיפור נורא חמוד, מאוד חמוד על המכתב מאליהו, אני אספר לכם. פעם הייתי עובד עם ערכים, אז פגשתי הרבה בעלי תשובה. אז פגשתי בעל תשובה אחד, משהו הכי פיקנטי שיש בעולם, אני לא אמנתי שיש כזה דבר, זה ממש, אתם יודעים, כמו שיש מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, אז יש עבירה גוררת מצווה. ותשמעו את הסיפור. יהודי בעל תשובה שהוא אפילו קצת עוזר לפעילים של המקומיים לרשום משפחות לסמינרים של ערכים, היה מגיע ביחד איתם, משוחח, פטפטים, שותים קפה. איך חזרתי בתשובה? איך חזרתי בתשובה? אני אגיד לך איך. אני ישבתי בצומת מסמיע בתחנה, הייתי חייל. ישבתי בתחנה, חיכיתי להסעה או לאוטובוס לנסוע לבסיס. והייתה שם איזה בחורה, גם כן בתחנה. בחורה עם תיק. תיק כזה, תיק, היה נראה לי תיק יפה כזה, מותג, אולי, אני יודע מה, אולי אדידס, אולי פומה, לא יודע, זה תיק שמצחן בעיניי. חיכיתי לאיזה רגע שהיא לא תסתכל, וככה כשהסתובבה לכאן, לשם, לפני שהגיע האוטובוס, תפסתי את התיק, זרקתי לקוצים. התחילה לחפש פה, ושם הגיע האוטובוס, היא עלתה. יאללה, גנבתי תיק מצוין, איזה יופי. אחרי שהיא הלכה, לקחתי את התיק, שמתי על הכתף, כאילו לא קרה כלום. הגעתי לבסיס, פתחתי את התיק לראות איזה גרויס מציע, כמה עשיר אני בתיק הזה, אז הוא אומר, בתיק הזה לא היה כלום. מה היה בתיק הזה? כמה בגדים פרטים שלה, כמה קשקושים, כמה שטיות, והיה שם ספר אחד, מכתב מאליהו חלק ב'. ספר, מכתב מאליהו. מי זה אליהו? זה החבר שלה שכותב לה מכתבים וקורך אותם. התחלתי לפתוח, התחלתי לקרוא. נהייתי בעל תשובה. מחפש את האישה הזאת, אחרי שאני דתי, אני מחפש, לא היה השם שלה, לא ידעתי איך להחזיר לה את זה. אבל גנבתי תיק, כי חשבתי מי יודע כמה דולרים יש בפנים, היה בפנים בסך הכל קשקושים, שטויות שזורקים לפח, ומכתב מאליהו, חלק ב'. וקראתי אותו מהתחלה עד הסוף, סתם עניין אותי, מי זה המכתב, מי זה אליהו, מה זה? קראתי, לא, אוקיי, לענייננו, זה רק דרך אגב. על כל פנים, מספר המכתב מאליהו, אני הייתי ילד קטן, נער צעיר, ההורים ששלחו אותי לישיבה בגיל 14. ואז למי שאינו יודע, באירופה לא היה כמו היום בפנימיה, נותנים בחזית של חדר האוכל, יש 30 או 40 מגשים של אוף צלוי ואוף מתוגן, ובקר פרוס ובקר אפוי, ובקר בתנור ובקר טק 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 טק, ומרקים 16 סוגים, ואחר כך מנה ראשונה עוד 50 ומנה אחרונה עוד 300, ואנשים מתבלבלים ולא יודעים מה לאכול וכמה ואיך, ובסוף הם מרקים עם תאף, אין מה לאכול היום. פעם זה לא היה ככה, גם כשאני הייתי בחור, לא לפני 300 שנה, לא היה. היה על השולחן, היה ביצה קשה, מלפפון, ושתי פרוסות לחם, אתה רוצה, תיקח עוד 4. אף אחד לא היה רעב, ואף אחד לא התלונן, והיה מה לאכול. פתאום היום אין מה לאכול. על כל פנים, אז בחוץ לארץ היו אוכלים ימים, קראו לזה ביידיש טייג, התוג זה יום, ותייג זה ימים, אכלו ימים, כל אחד היה אוכל במקום אחר, הוא אומר, גורלי נפל והייתי מבית מפונק, של הורים שאוהבים ונותנים ועוזרים, מפנקים מאוד, ותמיד קיבלתי אוכל טעים והרבה אוכל, הגעתי לאכול תייג אצל זוג זקנים עניים, ששם היו מבשלים לארוחת צהריים דוחן עם מים, בלי סוכר, בלי מלח, בלי פלפל, בלי תבלינים, דוחן עם מים. ביום הראשון שאני הגעתי שם הייתי רעב, לא יכולתי לאכול את זה. חזרתי, זה הגעיל, לקחתי ביס אחד, ואי אפשר לאכול. הגעתי למחרת, רק ארוחת צהריים היה שם. הגעתי למחרת רעב יותר מה שבמוצאי יום כיפור. ויש דוחן עם מים. כבר לא הייתה לי ברירה, כדי לא למות, אכלתי כמה כפיות, והרגשתי שכבש מתהפך לי כל המעיים, אבל פיקוח נפש דוחה גם מגעיל. אז אכלתי את האוכל הדוחה הזה. אבל לא גמרתי את הצלחת, כי באמת לא יכולתי. אכלתי רק ככה שאני לא ימות. למחרת קיוויתי שיהיה אוכל אחר, האישה הזאת תגוון משהו. הגעתי בארוחת צהריים, דוחן עם מים. אכלתי רק חצי מהמנה, אמרתי, היה בשמימה, עוד 3 ימים, עוד 4 ימים, התחלתי להתרגל, זה הגעיל אותי, אבל אכלתי כבר את כל הדוחן. עוד 2 שבועות, זה עדיין הגעיל אותי, אבל כבר אכלתי בלי להקם את האף. 4 שנים הייתי בישיבה, וכל יום, כל יום, הסבתא החביבה הייתה נותנת לבעלה ולי 2 מנות, דוחן עם מים. זה מה שהיה. כל יום, כל יום. המעלה הגדולה, הוא אומר שאני עשיתי במשך 4 שנים, זה לא ב4 שנים, בחצי שנה הראשונה, אולי אפילו פחות. אחר כך זה כבר היה רוטינה. המעלה הגדולה שאני הרווחתי מזה, שהם שחטו לגמרי לגמרי את תאוות האכילה. אין להם שום תאווה לאוכל, אוכלים כדי לתת לגוף את מה שהוא צריך, את האנרגיה, את הוויטמינים, את פחמימות, את מה שהוא צריך כדי לתפקד יום שלם. ואם צלחת דוחן עושה את זה, זה נהדר. מי צריך יותר מזה? הוא אומר, מאז עברו הרבה מאוד שנים, אבל הדוחן הזה, אין דבר שמרגש אותי יותר מדוחן שאני אוכל כל יום, שאני לא אוכל, שאני נזכר בו. הנה, מה הדוגמה כאן אומרת? אפשר להתרגל גם לטוב וגם לעוד יותר טוב. לכל דבר אפשר להתרגל. להחליט, זה טוב, אני אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, אז אני אוהב את זה. זה מגעיל, למה? כי הקדוש ברוך הוא דוחה את זה. אם הקדוש ברוך הוא אומר שלהתחתן עם אחותי, זה תועבה, למה? קין התחתן עם אחותו אליהם, הם לא היו צריכים מדריך חתנים וקלות, חיו נהדר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר שזה לא, לא, לא נהדר. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר שזה לא נהדר, ואני מתחיל להתרגל שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שגם אני רוצה, יהיה לי נורא קל להתמודד עם כל הקשיים שבעולם. וכאן אני אספר סיפור חדש. זה גם סיפור של בעל תשובה אחד. בעל תשובה מספר, כשאני הייתי ילד קטן, נער בבית ספר, ההורים שלחו אותי לבית ספר לא דתי. ההורים היו דתיים, כמו כל האנשים בשכונות האלה מחוץ לבני ברק וירושלים, אבל הבית ספר השכונתי לא היה דתי, ובבית היינו עושים קידוש ומתפללים, נסענו לטיול כיתתי, כל הכיתה נוסעת לטיול. נכנסנו למסעדה, כל האוטובוס נכנס למסעדה, ואני ראיתי בחוץ שמסעדה לא קשרה. אז חיכיתי בחוץ. החברים ריחמו עליי, הוציאו לי החוץ המלפפון, עגבנייה, מה שמותר, מה שהם יודעים שמותר, לחם, בסדר. אבל ישבתי בחוץ, וזה הרגיז אותי. מה, כולם, אני בגלל שאני דתי, בגלל שאבא שלי דתי, אני צריך לסבול, הם אוכלים בפנים כאלה קציצות טעימות, אני יודע מה הם אוכלים שם, לא יודע, אין לי מושג. ואני צריך לסבול. אבל מה נעשה לכבוד הקדוש ברוך הוא? מה לא נעשה? שנה הבאה עוד פעם היה טיול, היום זה לא יקרה, היום יש מועצה לשלום הילד, עניינים, אפשר להתלונן, ללכת למסעדה יותר קשרה, לא יודע מה שהיום יש, אבל פעם זה לא היה, אני מדבר על בחור בערך בגילי, הוא סיפר את זה לפני 40 שנה או 30 שנה, היה בחור בן 30-40, סיפור לפני זמן קום המדינה. ובשנה הבאה שוב היה טיול, ושוב הגיעו למסעדה לא קשרה, אולי לאותה מסעדה, ושוב חיכיתי בחוץ. בשנה השלישית כבר נכנסתי. אמרתי, זה לא יכול להיות. כל החיים יהיה בחוץ, אני אהיה בעונש, לא מתאים. וכאן, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. יש מושג שלאחר המעשים נמשכים הלבבות. אז אם שנה אחת הוא יתאפק, זה צריך להיות אצלו עכשיו יותר חזק, לא יותר חלש. שנה שלישית הוא שוב יתאפק, הוא עוד יותר חזק, אז למה השנה השלישית הוא נשבר? התשובה היא כי מההתחלה הוא לא רצה. מהתחלה הוא חשב שהוא כפוף, אבא שלי אמר לי, ציווה עליי, והקדוש ברוך הוא יהרוג אותי ויעשה ככה וככה, אני מפחד. לאט לאט הוא נסחף אחרי מה שהוא רצה. אבל אם מראש הוא היה מחליט, אין דבר יותר מגעיל מאשר לאכול אוכל לא כשר. הקדוש ברוך הוא אמר שזה תועבה, אז יבואו כל השפים הכי גדולים בעולם, ויעשו מזה מנות גורמה הכי מפוארות בעולם. ייקח חזה של חזיר, יעשה מזה עלים דקיקים, 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 ויעשה אותם בצורה של פרח, שושנה, וישים בפנים אחר כך עוד, באמצע הפרח מהבשר, ישים עלי כותרת, לא עלי כותרת, בפנים, עלי גבי הזה, חתיכת כדור של גבינה בולגרית. וואו, איזה יופי, לצלם את זה, ואיזה ריח טוב, ושמו על זה מסביב רוטב, ושמו את זה על עלי של חסה. אז לא שאני מתאפק לא לאכול את זה, אלא זה מגעיל. למה זה מגעיל? למה? תראה, הגויים השפים הכי גדולים בעולם בצרפת, לוקחים על כזו מנה 2,000 שקל, מנה אחת 2,000 שקל, תראה, איזה ריח טוב, איזה אווירה, ואיזה... אבל רגע, אבל הקדוש ברוך הוא דוחה את זה, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו לאכול כאלה דברים, אז זה מגעיל. כשאנחנו נתחיל לחשוב ככה, אז יהיה לנו הרבה יותר קל. מה מגעיל ומה לא מגעיל? לא מגעיל דוחן. זה יגעיל אותי כי לא התרגלתי, תתרגל. לא מגעיל מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. לא מגעיל, אתם יודעים מה, בדוגמה שלי, לא מגעיל בורקס מלוח. אתה לא התרגלת. תכניס לך בראש, אם אתה חושב. אתה לא חושב שבורקס זה חשוב, אז אל תאכל. אבל אני מדבר על דברים שכן חשוב. אז מגעיל, ולא מגעיל צריך להיות לפי אמת מידה אחת ויחידה. מה הקדוש ברוך הוא אוהב? זה טוב, זה ריחני, זה נהדר, ומה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, זה תועבה. זה מגעיל, זה מסריח, זה מסריח, זה מגעיל. ועכשיו תשמעו גמרא, במסכת, איפה מסכת ברכות? דף, רשמתי לי באיזה דף זה, דף מם ג' עמוד ב', עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח כלבנון, לעתיד לבוא, לבנון הכוונה בלבנון, היום לבנון זה מלחמות, זה דם, אבל לבנון זה הכוונה שמקום שיש בו הרבה ערים והרבה מים והרבה רוח והרבה זה, אז יש שם גם פרחים יפים, גם צמחים יפים, גם עצים יפים, הכל, לבנון הכל פורח, לבנון עד שהתחילו שם כל המלחמות, עד שהמוסלמים נכנסו לשם, לבנון היה שוויץ, שוויץ של מזרח התיכון. אז ככה הגמרא אומרת, עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח כלבנון. מה פירוש? איזה ריח יהיה להם? של יסמין? של דודורנטים צרפתיים יוקרתיים? איזה ריח יהיה לבחורי ישראל שיושבים ולומדים תורה בהתמדה מבוקר עד ערב, הצדיקים הקדושים? ריח כלבנון. וואי 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 וואי. איזה ריח? אתם שומעים איזה ריח? תקשיבו טוב. תקשיבו טוב, אני הולך להיות כאן עכשיו בוטה, אבל אמיתי. אותו ריח שיש להם היום. אלה שלא מתרחצים כל השבוע. זה הריח. ריח, אז ריח טוב כלבנון, זה ריח של עמל התורה. אז מה מתהפך כאן? הדודורנטים מתהפכים, השכל שלנו מתהפך. הגיע פעם, עוד מעט אני ארחיב על זה יותר, הגיע פעם בחור אחד לחזון איש, זיכרונו לברכה, בחור צעיר, לפני 80 שנה, הגיע לישיבה בפונוביץ', ולמי שלא יודע, אז עד לפני 40 או 50 שנה, אפילו עד לפני 30 שנה, לא היו מזגנים בישיבות. זה מאוד החדשה. לא היו מזגנים, כשאני הייתי בישיבה לא היו מזגנים, לא היו. ומי שלא יודע איך נראה את בני ברק בקיץ, אז אל תאמינו לי, תיסו לבני ברק ותראו איך היא נראית בקיץ. חם ולח ודביק. ומי שינסה יום שלם להיות במקום חם ולח ודביק, הוא יראה שכבר כמעט שכבה של בוץ מצטברת לו על הגוף. למה? כי הזעת, והזעה התייבשה, אבל הזעה, ביחד עם הזעה, הגוף מפריש קצת שומן וקצת מלח ועוד כמה דברים. והייתה שכבה בהתחלה דקיקה כמעט כמיקרוסקופית, אבל עוד שכבה ועוד שכבה, ועד הערב זה כבר בן פורת יוסף. ואם בערב יש תור של שעתיים במקלחת, יש מקלחת אחת בסוף המסדרון ו-80 בחורים, אז חלק מהמתמידים מוותרים על זה. יאללה, מחר נתקלח. מחר התור היה אותו דבר. אחרי 3 ימים יש להם ריח כלבנון. בקיצור, כזה ריח אחד, בחור אחד הגיע אל החזוני, שאומר, רבי, ההורים שלי שלחו אותי לישיבה, הריח דוחה אותי. אמר לו החזוני, זה ריח של עמל התורה. אתה לא צריך גם כן להצטרף לריחות האלה, אם זה דוחה אותך, תנסה אתה לחפש, לא יודע, איזה מקלחת, גם מים קרים אפשר להתרחץ בקיץ, אין מקלחת, יש ברז, אבל זה ריח של עמל התורה. צ'י! ואתם חושבים שאני צוחק, אז תקשיבו טוב. אחד מהפרזידנטים של מדינת ישראל, שהוא תמיד עומד בחזית של אלה שאוספים כסף למדינה, סיפר באוזני הרב אביגדור מילר, זיכרונו לברכה, אני לא הייתי אף פעם בברוקלין. למה? הריח של החרדים דוחה אותי. לחזור על זה? רבותיי, ריח של גויה ששפכה עליה חצי בקבוק אקונומיקה, לא אקונומיקה, אני לא יודע איך קוראים לזה, משהו מצורפת, זה בסדר. כי הגויים אומרים על זה, וואו. אבל ריח מה שהשם אוהב, מה שהשם אוהב, אנחנו צריכים ללמוד לאהוב. לא צריך להתחיל ללמוד לאהוב ריח של זהה, אבל צריך ללמוד מה לדחות ומה לקרב. מה לדחות ומה לקרב. ואם אתם רוצים דוגמה ממש חזקה, אז אני אספר לכם. הסיפור הזה היום הוא לא חינוכי. כשאני הייתי ילד, הוא כן היה חינוכי. כשאני הייתי ילד היה עולם נקי, עולם טוב, אנשים ישרים. היום כל כך אנשים רעים שאת האנשים הנקיים הם קוראים נאיביים. אז לפי השפה של היום, פעם כשהייתי ילד העולם היה נאיבי. אז בעולם הנאיבי היה סיפור אחד מאוד מאוד חמוד, מאוד יפה. אני בטוח שהמבוגרים זוכרים אותו. קוראים לו חנלה וסמלת השבת. למה היום הוא לא מקובל הסיפור הזה? כי בסיפור הזה חנלה ניגשה לאדם זר ועזרה לו לסחוב את השק. עוד לא תספר את כולו. והיום מזהירים את הילדים, אל תיגש לאדם זר, אל תדבר עם אדם זר, גם אם הוא מתחיל איתך תברח לו. כי היום העולם הוא נאור, הוא יפה, הוא משוכלל. פעם עולם הוא היה נאיבי, מפגר, אנשים יאמינו אחד לשני, אנשים אהבו את האחד את השני. רבותיי, האם לא למדנו לדחות את מה שהשם אוהב ולאהוב את מה שהשם דוחה? האם אנחנו לא מסתכלים על העולם הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אני מתחיל להתרגז קצת. וזה גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז אני לא מתרגז. טוב, לא מתרגז. בכל אופן, הסיפור עם חנלה וסמלת השבת צריך להיכנס לאווירה של פעם. כי היום סמלה זה משהו שקונים made in China ב3 שקל. ומזמינים 5, 2 מחזירים, 3 זורקים לפח. אבל פעם... בגד היה יקר, כל היה עבודת יד, ההריגה הייתה עבודת יד, הסריגה הייתה עבודת יד, התפירה הייתה עבודת יד. כשאני הייתי ילד, רבותיי, ואני לא בן 300, אני בסך הכל בן 72-3, כשאני הייתי ילד, בגדים קנו לפסח. ועד פסח תלך עם חורים, תלך קרוע, בגד קטן עליך, אז תפתח את הכפתורים, הנעל קטנה עליך, אז תעשה חור מקדימה שהאצבעות יצאו החוצה. לא קונים בגדים סתם באמצע, לכבוד פסח. ואנחנו לכבוד פסח היינו עומדים בכניסה לבית הכנסת היכל שלמה, בחוץ היה כזה רחבה קטנה כזאת, וכל אחד ואחד מכל הילדים היה משוויץ איזה בגדים חדשים יש לו. יש לי נעליים חדשות, המכנסיים שלי חדשות, החולצה שלי, הראו את הבגדים החדשים שלהם. לא היה דבר יותר משמח, היום זה לא שמח לילד לקנות בגדים, קונים כל רגע, במקום לחבס, קונים, זורקים, קונים, זורקים, זורקים, קונים. פעם העולם היה נאיבי, מפגר, היום אנחנו נאורים, מפלסטיק, סינתטיים, לא מתרגשים מכלום, לא אוהבים כלום, בכל אופן בימים של פעם, שבגד זה היה משהו, 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 משהו. ואז חנלה קיבלה מההורים שלה מתנה לכבוד שבת, סמלה יפה יפה לבנה. חדשה, כמו סמלת קלה. חנלה הקטנה. וחנלה הלכה, בטח הלכה לסבא וסבתא, אולי לבית הכנסת, וראית איש אחד, סוחב סק עם פחמים. זה היה לא לפני שבת, בשבת אסור. הלכה עוד לסבא וסבתא, אולי להביא אוכל, לקחת משם האוכל. והיה לו קשה, הוא היה זקן. היה לו קשה. אז חנלה התכופפה ועזרה לו לסחוב את הסק. וכשהיא הגיעה, אחרי שהיא עזרה לו, היא הגיעה לבית של סבא וסבתא, הבית של אבא, כולם נבלו, איזה כתמים שחורים יש לה על הסמלה. וככה בסיפור רבותיי אחר כך מופיע, זה כמובן סיפור ילדים, שכל הכתמים השחורים הפכו להיות כוכבים מאירים על הסמלה שלה. מכירים את הסיפור, נכון? יפה. עכשיו רבותיי, הסיפור הזה הוא סיפור, אבל אתם חושבים שהוא לא באמת? הם לא צריכים להיות כמו לסיפור ילדים שהם הפכו להיות כוכבים מאירים. הכתם השחור הזה, אלה, זה הכוכב המאיר האמיתי. מה שהיא עזרה, מה שהיא אכפת לה, לעזור לזקן. זה הכוכב המאיר האמיתי. ואם אתם רוצים, יש לי סיפור מקביל לזה, לא כל כך נאיבי, כמו של חנלה, אבל מתאים, סיפור מתאים, תקשיבו. סיפר איזה אבריך בן תורה, תלמיד חכם ירש המים, חבר שלי, שהוא התארח פעם בסעודת בר מצווה אצל קרוב משפחה. קרוב משפחה גר על יד בית חולים תל השומר, באזור היוקרה הזה שקוראים לו רמת הפעל. הלכנו כל המשפחה בשבת בבוקר, התפללנו מוקדם, בשבע, בתשע אבא עשה קידוש, ויוצאים לבר מצווה, לאופרוף, שם התפילה מתחילה בשמונה וחצי או בתשע, עד 11 כבר הגענו לבית הכנסת, והיה שם נחמד, זרקו סוכריות, אחר כך יש סעודה משפחתית, לכולם באולם שעל יד בית הכנסת. וכמובן שנשארנו, והייתה לי שם בדוד, אני הייתי אז נער צעיר, אולי אברך צעיר, כן, הייתי אברך, אומר, כן, נכון, בטח הייתי אברך, הוא היה אברך אז, כי הוא סיפר לי את זה כשהייתי אברך, הוא סיפר לי את זה, הוא התרגש, הייתה לי שם, זהו, אז הנערה, המערכת, אחות של הילד של הבר מצווה, היא הייתה מלצרית, ונשפך לה על הכתף, בדיוק ככה, על הזרוע, על הכתף, על הסמלה היפה שלה, נשפך לה משהו, איזה מרק סמיך, מרק הזה ששמים על הבורקס, נשפך לה. וזה משפחה דתית, אבל דתית כזאת היא ככה קצת, לייט. היא מיד ניגשה אל הברז, לשטוף את הכתף של הסמלה שנשפך עליה. ואז מספר האברך הזה, ניגשתי אליה, ואמרתי לה, את יודעת, איסור בשבת, מלאכה, זה לחבס פה ושם, כן, היא יודעת, אבל תראה איך אני מלוכלכת. אז הוא אמר לה, תראי איך הקדוש ברוך הוא עזר לך. הקטם שלך, בא לו רעיון יפה, הקטם שלך נפתח, נשפך לך על הכתף, בדיוק במקום שבו הקצינים של הצבא ושל המשטרה, שמים את העינודי גבורה שלהם, נו, יא, ברוכות לי המילים, אולי גם כשהייתי צעיר זה קרה. כל האותות גבורה, לא אותות גבורה, האיתורים, אות הזוי. את כל האיתורים שמים על הכתף בדיוק במקום שלך. עכשיו תשמעי, הקדוש ברוך הוא שם לך איתור. הקדוש ברוך הוא שם לך פה איתור, שומרת שבת. זה כוכב מאיר! זה חנה לב וסמלת השבת. זה הוא לא הוסיף שזה חנה לב וסמלת השבת. אבל זה חנה לב וסמלת. יש לי עכשיו סמלת שבת עם כוכב, עם איתור, איתור פי אלף יותר יפה מאיתור, לא של הרמטכ"ל, של הרמטכ"ל, הרמטכ"לים של הרמטכ"לים של הרמטכ"לים של הרמטכ"לים. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא אוהב. היפה זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. עוד יותר יפה זה מה שהקדוש ברוך הוא עוד יותר אוהב. אם אנחנו נתרגל ככה לחשוב, ככה לחיות, אז הנה רבותיי, אנחנו פתאום קופצים לשבוע הבא, לפרשת השבוע. התורה אומרת לנו, מיד, בתחילת הפרשה שבוע הבא, קדושים תהיו. ואני רוצה לשאול את מי שכתב את הפסוק הזה, משה רבנו, אתה באמת, אתה ניגשת אליי, נכון? לא ניגשת אל רב יחזקאל לוינשטיין, אני יודע מה, לרבי מעמשינוב, לרב דון סגל, אתה ניגשת אליי, אני איש קטן, נוסע באופניים בלי ידיים, אוהב גלידה, אוהב ארטיקים, נוסע לים עם שתיים או שלוש פחיות בירה, קדושים, קדוש זה גדול, זה גדול. אז איפה אני, איפה הקדוש? נכון, זה גדול, אבל זה לא מדי גדול. קצת קדוש אתה יכול, תתחיל לנסות טיפה לאהוב את מה שהשם אוהב. תתחיל טיפה לדחות את מה שהשם לא אוהב. לא יודע עד איפה תגיע, תגיע להיות הרבי מים שנוב, תעקוף אותו, תהיה עשירית ממנו, אני לא יודע, אבל תתחיל. ורבותיי, הכל נכנס לראש, אם אתה אוהב בורקס או לא, זה לא שאלה אם זה טעים או לא, זה שאלה איך אתה מסתכל על זה. אם אתה אוהב דוחני מים מבושל, זה לא שאלה אם זה טעים או לא, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אם אתה אוהב דברים מגעילים שמגעילים את הקדוש ברוך הוא, שאתה שונא אותם, זה תלוי איך אתה ניגש להסתכל על זה, וככה בכל דבר ודבר. ורבותיי, כלפי מה הדברים אמורים? כלפי השבת. את השבת אנחנו צריכים לאהוב. זה יותר קל לנו מאשר הדברים אחרים. כי את השבת יש לנו כלים איך לעשות לאהוב אותה. נותנים לנו אוכל טוב, ואוכל אנחנו אוהבים, נולדנו כאלה. נותנים יין טוב, גם יין אנחנו אוהבים. נולדנו כאלה. מי שלא אוהב יין, זה בגלל שהוא קונה יין ב-14 שקל. טעם של מים עם מלח. תתאמו פעם יין, לא צריך ב-300, ב-70-80 שקל. תשתו אותו לאט, יין יבש. אז תראו שאתם כן אוהבים יין. טוב, בכל אופן, ברגע שאנחנו עושים את זה עם כל האווירה מסביב, אוכל טוב, לבושים יפה, שולחן של שבת, סבתא, אמא, אבא, כל המשפחה מסביב, אז יותר קל לנו לאהוב. ואנחנו נתחיל, הקדוש ברוך הוא אוהב את השבת, אז למה שאנחנו לא נאהב את השבת? ודאי שנאהב את השבת. אני רוצה לסיים עם דוגמה אחת מעניינת שתפסתי אותה, תפס לי את העיניים השנה בפסח. הייתה איזושהי פרסומת, הסתובבה ברחובות של של הדתיים, ירושלים, בני ברק, קריית ספר, מודיעין, אלעד, פרסומת לעודד בחורים צעירים לשמור על העיניים. עכשיו מגיע קיץ, הרבה נשים שוכחות להתלבש צנוע או שלא יודע, אז בחורים צעירים תשמרו על העיניים. אז ראו שלושה נערים חסידיים כאלה, כל אחד מחזיק כבש ביד, והיה כתוב, זה הקורבן שלי, קורבן שלי בשביל עיניים טהורות, משהו כזה. הסלוגן הוא חמוד, הפרסומת חמודה, אני חושב שהיא אמורה לעודד בחורים להשתדל להיות יותר טהורים וקדושים, אבל אני רוצה לחלוק על מי שהגה את הרעיון הזה. כשבחור צעיר מוכן להקריב, לוותר על ההנאות והתענוגים האלה של לשוטט ברחוב, לראות את כל הגויות וכל הלא יודע מה האלה, עם הבגדים הקרועים או בלי הבגדים, עם הסיגריות והעיניים הצבעוניות, הוא מוכן לוותר על זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הוא בעצם נשאר בזה שהוא רוצה שמה, אבל הוא בעונש. אני טוען שזה נכון לעשות את זה, אבל יותר מזה, להחליט שזה מגעיל, זה מסריח, עבירות זה מסריח, מצוות זה מריח. כל מה שלא צנוע, כל מה שלא כשר, זה פרשת השבוע. כל מה שלא צנוע, לא כשר, אני לא מוותר כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה מגעיל. ונחזור בחזרה לאומצת הבשר ששכחנו במרפסת בימים החמסינים של חול המועד פסח. עכשיו מגישים לי כזה אומצה, וואי, צריך להגיש לי את זה ביחד עם מסיכת חמסן, אי אפשר לנשום. הזבובים הירוקים והתולעים בפנים, בחוץ, מגעיל ואיזה רוטב. ועכשיו נותנים לי מזלג וכפית, ורבותיי, אני מתאפק לא לאכול, אני מבטא יותר לכבוד הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה ש לא לאכול דברים מגעילים, איך זה כתוב שם? נו, לא לעשות דברים מגעילים, זה איסור שקוראים לו, וואי, יש איסור לא לאכול דברים מגעילים. שוכחים מזקנים הכל. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, עד 120. בל תשקצו, אותה זוי. יש איסור בל תשקצו, אז ריבונו שלם, אני מת על זה, זה כל כך מושך אותי, אני יכול את זה, למרוח את זה על הפנים שלי, להכניס את זה לתוך הבגדים, מתחת החולצה, זה כזה מתוק, אבל אני מתאפק, אני מתאפק, כי זה אדוני, אתה שפוי? זה מגעיל, זה מגעיל, זה מגעיל. 50 פעם אני אסתכל, זה ימשיך להגעיל אותי. אם ככה אנחנו נסתכל על המצוות ועל העבירות, עבירות, מגעיל. מצוות, אנחנו אוהבים. החיים יראו אחרת, המלחמה שלנו עם היצר הרע תראה אחרת, הכל יראה אחרת. נתחיל לאהוב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. לסנוע, להגעיל, להרחיק את מה שהקדוש ברוך הוא מרחיק. זה מה שאמר בר כפרה לרבי עקיבא. מה זה תועבה? אל תגיד שתועבה זה מגעיל. תועה אתה בא, אתה לא הבנת, חשבת שזה נחמד, חשבת שזה מושך, תקלוט. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, תפסיק גם אתה לאהוב את זה. תחליט, תשנה את הראש. הכל בראש, רבותיי. אז אם כן, בואו נשנה את הראש, נתחיל לאהוב רק דברים טובים, כי הקדוש ברוך הוא אוהב דברים טובים. לא נאהוב דברים לא טובים, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב דברים טובים. נאהב איש את רעהו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב את האשכנזים, ואת הספרדים, ואת החסידים, ואת הליטאים, ואת הכיפות השחורות, ואת הכיפות הסרוגות, ואת הפרקים, ואת השטריימלים, את כל היהודים. ואת הברסלבים ואת הסלונים, ואני לא יודע את כל השמות, חבל, כי אני לא מעורה בפוליטיקה, את כולם, 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 כולם יהודים, כולם טובים, ואת כולם לאהוב. כן, אבל הוא כזה, הוא כזה, טוב, יש לו מנטליות אחרת, אז אל תיקח את הבת שלו, ואל תתחתן עם הבן שלו, ואל תיתן את הבן שלך לבת שלו, כי אתה אוכל גיברוקץ, והוא לא אוכל, ואתה אוכל חומוס בפסח, והוא לא אוכל. בסדר, כל אחד איש על מחנהו, ואיש על דגלו, אבל לאהוב, יהודי, לא תשנא את אחיך בלבביך. מה אכפת לך אם הוא ככה או ככה? שבת הוא שומר, כשר הוא אוכל, את הקדוש ברוך הוא אוהב, וגם אתה, איזה יופי, כל ישראל בני ישראל אחים, שבת היא המאחדת אותנו, נאהב את השבת, הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו, שיהיה לכולנו, 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 שבת, שלום ומבורכת.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד איתי.